שלום וברכה קהל קדוש. חג הפורים העומד ומתרגש עלינו, הוא סובב מסביב לסיפור. הסיפור מתואר במגילת אסתר. לומר את האמת, אי אפשר להבין כמעט שום דבר בסיפור הזה, בלי להוסיף בו מרכיב כלשהו. הנה, יש פה עוד כיסאות פה לרוב, ממתינות, מסכנות. ממתינים, מסכנים. יש פה גם, בסדר. יש גם, בעצם. בקיצור, הסיפור של מגילת אסתר קשה מאוד להבנה. פעם ראיתי באחת הספריות התורניות מדף בערך באורך של מטר של פירושים שונים, כל אחד, על מגילת אסתר. מדף צפוף. אז אם יש כל כך הרבה פירושים למגילת אסתר, אז כנראה שהספר הזה לא מובן. במיוחד שלא מובנים פרטים בסיסיים ביותר בעלילה, אפשר לומר. מה הספר הזה מתאר? הוא מספר לפנינו שקרתה כמעט קטסטרופה, ושבסוף יצאנו מזה. טוב, זה בהרבה חגים יהודיים, כידוע, תמיד אומרים החגים היהודיים זה רצו להרוג אותנו, לא הצליחו, בואו נאכל. והבחור הנחמד הזה שעומד בסוף עם הבוכתה של ספרים עושה עבודה מיותרת, מסיבה פשוטה. שהשיעור הוא לא על דרך השם היום, אלא על מגילת אסתר. אני יודע, אולי לא לכולם הודיעו, אז אני מתנצל, למרות שזה לא אשמתי, בשם המערכת. עכשיו בואו נחזור לזה שיש ממש דברים לא מובנים בספר הזה. הרי הספר מתאר קטסטרופה שכמעט התרחשה, ובסוף היה בסדר, כמו כל הסיפורים היהודיים, רצו להרוג אותנו, לא הצליחו, בואו נאכל. ודבר אחד ברור, מה שגרם לכמעט קטסטרופה, זה היה שמרדכי לא השתחווה להמן. זהו. זה הכל. זה מה שגרם. מה הציל? זה שאסתר משתחווה למלך. זה הכל. נכון? היא מתנפלת לפני המלך, מבקשת, תעשה טובה, אדוני המלך, אני מבקשת שתבטל את הגזרה. כלומר, הסירוב להשתחוות הוא זה שגורם לבעיות, ההסכמה להשתחוות היא זו שפתרה את הבעיות. לכאורה מרדכי הוא זה שעושה את הבעיות. כן? הוא אומר לאסתר, אל תגידי שאת יהודיה. בסדר, אז היא לא אומרת. מתי זה נפטר? כשהיא אומרת שהיא יהודיה. מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד, אז היא עושה מה שהוא אומר. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה. אחרי שנעשו כל הבעיות והעם היהודי בסכנת השמדה מיידית, אז אסתר אומרת למרדכי מה צריך לעשות, ויעש מרדכי ככל אשר ציוותה עליו אסתר, והכל נפתר. זה אפילו בעל אופי קצת פמיניסטי, זאת אומרת, כל זמן שהגבר אמר מה לעשות יש בעיות, היא אומרת מה לעשות, הכל נפתר. כן. אבל יש דבר אחד בכל הסיפור הזה שלא ברור. מפני מה? מרדכי החליט שהוא לא משתחווה להמן. זה לא ברור. זה לא כתוב במגילה. וחלק גדול מעבודתם של המפרשים היא לפתור את הבעיה הזאת. מה הייתה הסיבה שבגללה מרדכי לא השתחווה להמן? תודה רבה. ועל גבי זה יש מספר שאלות. הרי בוודאי שאנחנו נמצא מספר שיטות. מדוע מרדכי לא משתחווה להמן? אנחנו נראה למשל היום חמש שיטות שונות. ותמיד תשאל השאלה, אז למה זה לא כתוב? דבר נוסף, מה קרה באמת? כמו השיטה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית או החמישית. אבל גם אם נצליח להכריע, תשאל השאלה, למה הכתוב העלים מאיתנו את הפרט? הכל כך חשוב הזה שיסביר לנו את כל המגילה כולה. בואו, אז כנראה שיש גם כוונה של המחבר, של המגילה, לא לספר. עד כאן מבוא העניינים. עד כאן ברור? אני הולך לסבך את זה פשוט. עכשיו, בואו נתחיל עם השיטה הראשונה. השיטה הראשונה מובאת בתלמוד, והיא גם דעתו של רש"י. והיא, הרי, סתם ככה, לדעת לפי ההלכה, אין לפי ההלכה איסור להשתחוות לאדם. מותר להשתחוות לאדם, כל מי שלמד קראטה יודע שעושים קידה למאסטר, נכון? וכן בג'ודו. לכן, אין איסור להשתחוות לאדם, מה שרק מגדיל את השאלה. אז השיטה הראשונה היא שיטה מובאת בתלמוד וגם מובאת ברש"י, והיא שהמן, מה בעיה? והיא שהמן עשה עצמו עבודה זרה. עשה את עצמו אליל. ברגע שאדם רואה את עצמו כאל, אז ברור שיש איסור להשתחוות לו מדין איסור עבודה זרה. עד כאן ברור. יש רק בעיות בלי סוף על השיטה הזאת. קושיות בלי סוף על השיטה הזאת. ראשית כל, מי ציווה שהשתחוו להמן? המלך, נכון? המלך עשה את עצמו עבודה זרה? לא. אז כל כוחו של המן זה מכוח הציווי של המלך שהוא עצמו איננו עושה את עצמו אלוה. אז למה שהמן יחשוב שהוא אלוה? זה לא מובן בכלל. דבר נוסף, יכול להיות שהמן השתגע, ראה את כל הכבוד שנותנים לו, ולכן החליט שהוא אלוה. אבל אז עולה השאלה, מאיפה מרדכי יודע את זה? הרי כולם משתחווים, כי המלך ציווה להשתחוות, נקודה. מניין לא למרדכי שהמן עושה את עצמו עבודה זרה. דבר שלישי, אז על זה אפשר לענות, שיכול להיות שמרדכי הוא נביא. כלומר, הוא יודע מה מתרחש בתוך הלב של המן, ולכן הוא יודע מה שאף אחד לא יודע, יש לו רוח הקודש, ומכוח רוח הקודש הוא יודע מה מתרחש בראש של המן. הסבר יפה. אבל אז זה אומר כמה דברים, א', שמרדכי הוא נביא, מה שלא כתוב במגילה, ב', עצם הידיעה הזאת לא כתובה במגילה, נשאלת השאלה, מדוע זה לא כתוב. עד כאן שיטה ראשונה. הבה נעבור אל השיטה השנייה. השיטה השנייה היא מובאת גם כן בתלמוד, שיטה אחרת, והיא דעתו של רבנו אברהם אבן עזרא. רבנו אברהם אבן עזרא אומר שהמן לבש על גבי בגדו סמלים של עבודה זרה. אסור להשתחוות מול פסלונים או צלבים או כל דבר של עבודה זרה, ולכן מרדכי לא השתחווה. אם זה נכון מה שאנחנו אומרים כאן, זה הופך את ההתנהגות של מרדכי להתנהגות הלכתית. ההלכה אמרה אסור להשתחוות, אפילו אם הורגים אותך, כי זה אביזרה יהודה עבודה זרה, ולכן מרדכי לא השתחווה. ולפי התפיסה הזאת, מרדכי איננו חייב להיות נביא. די בכך שהוא חכם. מחכמי ישראל, ואכן, יש גם במשנה במסכת שקלים שמרדכי מיושבי לשכת הגזית היה, כלומר מחברי הסנהדרין, ולכן הוא לא משתחווה בתור חכם הלכתי. רק אציין שהידיעה הזאת המובאת במשנה במסכת שקלים כתובה רק בנוסח של המשנה הנמצא בבבלי. אבל בתלמוד הירושלמי הפסקה הזאת לא קיימת. לא, לפי הירושלמי אין לנו שום ידיעה על מרדכי בתור חבר הסנהדרין, ואפילו יותר מזה, רואים אותו כאדם העומד מחוץ לסנהדרין. אז כך שזה לא לגמרי ברור. נוסף על כך, עולה מיד השאלה, מדוע? זה לא כתוב. יפה. כן.
הרב אמר שרואים אותו מחוץ לסנהדרין,
אם הייתי מצטט את המקור בירושלמי שאומר את זה, אז היה מקום לזה. אבל לא ציטטתי אותו. אבל אולי לקראת סוף הלימוד שלנו נזכיר את זה גם כן. בסדר? יש, אז עד כאן זה שתי השיטות עם הקושיות שיש עליהן. מרדכי כן היה נביא. מניין לך זאת? בגמרא. זאת אומרת, אבל בטקסט זה לא כתוב, נכון? נכון או לא? בסדר. וזאת אחת השיטות שמלאכי זה מרדכי, לא כולם מסכימים עם זה, בתלמוד עצמו. אתה מביא את הסוגיה בגמרא, שמניין שאסתר ברוח הקודש נאמרה, אחת משלוש עשרה השיטות המובאת שם היא השיטה שהבאת. שזה ביש כתוב, היוודע הדבר למרדכי. אבל כפי ששמת לב, יש עוד 12 שיטות. בסדר? אז יש לנו פה בעיה. ההסבר השלישי, אף הוא מקורו בגמרא, אבל מפותח יותר במדרשים. והוא שהרקע למאבק בין מרדכי להמן, הוא רקע ציוני. כלומר, באותם הימים, היישוב בארץ ישראל היה דל, התחילו לבנות את בית המקדש, היו עצירות באמצע, התחילו לשפץ את החומה של ירושלים, היו עצירות באמצע, מי עצר את הבנייה? כל פעם, אויבי היהודים שבשומרון, היו שולחים שליחים ואגרות לשלטון הפרסי, ומסבירים שהיהודים מסוכנים, וכל פעם היהודים היו צריכים להביא הוכחות שיש להם היתר לבנות את המקדש ואת החומה. בראש אויבי היהודים שבשומרון, אותם השומרונים, עמד המן. בראש היהודים בירושלים עמד מרדכי. בעצם הם נשלחו לשושן הבירה בתור שתדלנים פוליטיים, כדי להשתדל כל אחד עבור המגמה שלו. הם הולכים למעצמה הגדולה, אל ראש המעצמה, עולים במדרגות הסולם של היררכיה הבירוקרטית של ממלכת פרס, וכל אחד מנסה להילחם בשני, בשביל לבנות את ירושלים. האגדות מספרות שבדרך מירושלים לשושן, במדבר נגמר האוכל של המן, ועל מנת לא למות ברעב, הוא מכר את עצמו לעבד למרדכי, ושאת שטר המחירה כתבו על הסנדל של מרדכי, וכל פעם שהמן היה עובר, מרדכי היה מרים את הסנדל שלו. ואז המן לא מגיב, כי הוא יודע שאם הוא יפתח את הפה, אז מרדכי יראה, הנה זה העבד שלי. בסדר? אז כל הוויכוח, ולכן הדרך שלו להרוג את מרדכי זה שהוא ירוג את כל היהודים בגזרה כללית, אז ממילא גם מרדכי יהרג, והכל בסדר מבחינתו. זאת אומרת שהוויכוח הוא ויכוח על רקע ציוני, ואז יוצא שמרדכי אפילו איננו חייב להיות חכם בסנהדרין, הוא יכול להיות, עסקן ציבורי, שגריר. יש אפילו במדרשים שהוא היה שר צבא של אחשוורוש, ושהמן ומרדכי הכירו עוד מהשירות. כן? זה רש"י מביא את זה אגב בסוף המגילה, רש"י מביא את הדעה הזאת. זה הסבר יפה, הוא מוסיף הרבה פלפל למגילה, יש רק בעיה אחת, והיא שזה לא כתוב. איזה גאונים אתם. טוב. כן. לא, אם המן ימות במדבר, אז אויבי היהודים ישלחו מישהו אחר. יותר טוב שיהיה לו איך לתפוס אותו. אדרבה, שהוא יגיע לשם והוא מנוטרל. זה יותר טוב. עד כאן ההסבר השלישי. אז הוא לא הרג אותו. אם הוא היה הורג אותו, אז כל הסיפור של המגילה היה בטל. חוץ מזה, מה עם זה שאסור לנטרל, אסור להרוג מי שמנוטרל? טוב, ההסבר הרביעי. ההסבר הרביעי הוא הסבר מקורי שנמצא אצל רבי אליעזר אשכנזי, בעל ספר מעשה השם. רבי אליעזר אשכנזי חי לפני 500 שנה בטורקיה, היה חברותה של רבנו משה אלשיך, והוא כתב פירוש על מגילת אסתר, הנקרא יוסף לחוק. ובפירוש שלו הוא רואים שהוא פירש את המגילה, את המנהגים של הממלכה הפרסית, בעקבות מה שהיה נהוג באימפריה העות'מאנית. באימפריה העות'מאנית היה חוק של הסולטן שיהודים פטורים מלהשתחוות לכל אדם. וזאת מתוך כבוד שנותנים ליהודים על זה שהם היו העם הראשון בהיסטוריה שיצא מעבדות לחירות. מה שהיה נהוג באימפריה העות'מאנית, בלי קשר לעבודה זרה או לא עבודה זרה, ליהודים נותנים את הכבוד הזה. רבי אליעזר אשכנזי מניח שהחוק הזה הוא חוק קדום, ושהוא היה נהוג גם בממלכה של אחשוורוש, ולכן מרדכי בוודאי לא היה כלול בגזרה. אבל מרדכי, מה כן היה? היה ראש הקהילה. לא אסקנציוני, לא תנית חכם, לא נביא, אלא ראש הוועד, הוועד של הקהילה, של שושן. כשהוא שומע שהמלך מצווה להשתחוות להמן, הוא הולך לממש את זכויותיו, זאת השליחות שלו בתור ראש הקהילה היהודית, להגיע מול המן ולא להשתחוות. למה הוא עושה את זה? כי צריך לממש את החוק. עכשיו זה מה שנאמר, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, גם את זה ציווה המלך. כלומר, זה בעצם היה חלק מהציווי, ולכן גם מרדכי יכול לעבור על מצוות המלך ולא להיות חייב מיתה, בגלל שאכן הוא מקיים את ציוויו של המלך. הסבר חמוד מאוד, יש לו לדעתי חיסרון אחד, והוא שזה לא כתוב. אז יש לנו פה מתחילה להיות בעיה, כן? כלומר, מחבר המגילה כתב את הדברים באופן שאפשר לתת כל מיני פירושים, הכל אפשרי, ואתה לא יכול לדעת מה קרה. פירוש חמישי. כן. כן, אבל למה אז המן רוצה להרוג את כל היהודים? מעצבן אותו שיש ליהודים זכות שלא להשתחוות. זה העניין. פירוש חמישי. הפירוש החמישי קשה לצפייה. ולכן אם יש פה מישהו שרגיש, הוא מתבקש לצאת עכשיו. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו לפירוש החמישי שהוא קשה לצפייה. אני מראש מודיע, אני לא טוען שזה מה שקרה. אני רק אומר שהפירוש החמישי אפשרי לפי המילים של המגילה. מה היה באמת זה סיפור אחר. אבל כשאנחנו קוראים את המגילה, יש בהחלט אפשרות להבין שמרדכי ואסתר הם בכלל חילונים, מתבוללים בשושן הבירה. הדבר הזה מוסבר מהרבה בחינות. למשל, לוקחים את אסתר מבית מרדכי, שידוע כיהודי, זה נכון. אבל עליה לא יודעים אם היא יהודיה או לא. לא יודעים מה היא. מה, אין לה חוט אדום? או איזה מחזיק מפתחות עם התמונה של הבבא סאלי? משהו. קצת יידישקייט. מה, רואים איך היא, מה היא מכינה לשבת? משהו. לא יודעים מה היא. רק יודעים שהיא גדלה אצל מרדכי, אולי הסופית, לא יודעים. מאוד מוזר. שואל דבר על זה שהיא שינתה את השם שלה, פעם קראו לה הדסה, שם יהודי, ושינתה לשם גוי, אסתר. זה שם פרסי, על שם האלה אשתר, שהיא אלה בבלית. וגם מרדכי בכלל, השם שלו על שם מרדוך, אל אל הרעם והברק של של הבבליים. כל הסיפור הזה קצת מוזר, זה מין שמות אליליים יש שם. חוץ מזה, מחפשים כאן מלכה. מה אומר מרדכי לאסתר? אל תגידי שאת יהודיה. אל תספרי את זה. מה הסיבה? לא יבחרו בך. רוצה להיות מלכה או לא? אל תספרי שאת יהודיה. פירוש זה, אפשר לומר, יש לו בסיס בדבריו של הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום. הרלב"ג יש לו כמה דעות מיוחדות, כידוע. והרלב"ג אומר, אתם יודעים שעל כל פרק בתנ"ך, הרלב"ג כותב איזה תועליות עולות מן הפרק. נכון? מה שנקרא תועליות הרלב"ג. ואחת התועליות שהוא כותב שם על מגילת אסתר, הוא אומר, למדנו מזה תועלת, והיא שצריך לדעת לקבל הפסד קטן בשביל רווח גדול. מהו ההפסד הקטן? לא, מהו הרווח הגדול? להיות מלכה. ההפסד הקטן הוא שזה בכל זאת נוגד את הדת, כי הוא גוי. אז מזה למדנו שטוב, בשביל רווח גדול, שיהיה הפסד קטן. טוב, נאמר ככה, אבל יש פה בעיה. את המלך הזה הולכים להרוג. אתה שמעת, יש לך עכשיו ידיעה, שיש שני אנשים שרוצים להרוג את המלך. אם אתה יהודי טוב, יהודי של בית המדרש, אתה צריך להיות מבסוט לאללה. סוף סוף יהרגו את המלך, אסתר תשתחרר. מה אתה עושה במקום זה? הולך ומציל אותו, מתוך נאמנות. בעקבות הסיפור הזה, המלך מקדם את המן. ממש לא מובן. הרי מי רצה להרוג את המלך? בקטן ותרש. מרדכי שומע, מספר לאסתר, אסתר מספר את המלך בשם מרדכי, ואז המלך מקדם את המן. מה קרה לך? תקדם את מרדכי. מה הסיבה שהוא קידם את המן? הגאון מווילנה בפירושו למגילה אומר דבר מדהים. הוא אומר פשוט מאוד. המלך ייחס את הצלתו לאסתר. קודם כל זה נכון, אז אסתר סיפרה לו. ואז הוא רוצה להטיב עם אסתר על הטוב שהיא עשתה אימו. איזה טוב אפשר לתת לאסתר? הרי היא כבר מלכה. אי אפשר לעשות אותה יותר ממה שהיא. הוא אומר, אני אקדם את אהוביה. את מי אסתר אוהבת יותר מכולם בין שרי המלך? ברור, אומר לעצמו אחשוורוש, היא אוהבת את המן יותר מכולם. שהרי בזכותו היא נעשתה מלכה, לפי השיטה של חכמים בגמרא, שממוכן, שנתן את העצה להרוג את ושתי ולבחור מלכה חדשה, הוא בעצמו המן. ממוכן הוא המן. ולכן בוודאי שאסתר אוהבת אותו יותר מכולם, בזכותו הוא מלכה, היא מלכה. ולכן הוא מקדם את המן. בסדר? בעקבות הדבר הזה, מרדכי אומר, מה? אותו קידמו? ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. פגוע. על רקע של פגיעה. מפרש כך, מהר"ם אלשיך. חברו של רבי אליעזר אשכנזי. הוא מסביר שבעצם מרדכי על רקע של יריבות אישית לא רוצה להשתחוות להמן. זה הופך את מרדכי לאישיות מסוג אחר לגמרי. התחלנו מנביא, אתם זוכרים? כן, עברנו לחכם, מנהיג ציוני, מנהיג גלותי, פתאום הופך להיות מתבולל. מעניין, הכתוב לא נותן את האפשרות להכריע. אגב, המן שומע את זה שמרדכי לא משתחווה לו. רבי יצחק הרמה מסביר מדוע מרדכי לא השתחווה לו. הוא אמר, היה לו תירוץ, הוא אמר, אני הרי קרוב של המלך, הרי אסתר המלכה גדלה אצלי, אז אני כמו קרוב משפחה של המלך. אם אני משתחווה זה ביזיון למלך, אז זה ברור שהמלך לא התכוון שאני אשתחווה. וזאת המשמעות של כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי בוודאי לא יכרע ולא ישתחווה. קרוב של המלכה אסור לו להשתחוות. זה מתחיל לסבך את העניין. המן זה מעצבן אותו, מחליט שהוא הורג את היהודים, את כל היהודים, ואז הגזרה מתקבלת, ואז מרדכי פתאום מבין שהוא שייך לעם ישראל. הוא אומר, סליחה, עשיתי טעות חמורה, לא שמתי לב, שכחתי את הייעוד שלי כיהודי. ואז הוא הולך לאסתר. ומכאן ואילך, המגילה משנה את שמו. עד אז קראו לו מרדכי. מכאן ואילך הוא נקרא בשם אחר לגמרי, מרדכי היהודי. לפני כן לא. כלומר, התודעה שלו השתנתה. הוא אומר לאסתר, אולי תעשי משהו, תלכי למלך. תשמע, הוא לא קרא לי 30 יום וזה, לא, לא נעים. זה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. למה הוא צריך להגיד לה את זה? כנראה שזה עבר לה בראש. הוא אומר, לא, 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 אנחנו ממקום אחר. אומרת לו, אסתר, אתה צודק, שכנעת אותי, אבל אנחנו כל כך רחוקים מעם ישראל, שאתה צריך לעשות איזושהי פעולה שתחבר אותנו אל הכלל. לך, כנוס את כל היהודים אשר בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים שלושה אליי ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך. זאת אומרת, שכאן נעשה מהפך של מסירות נפש, ואסתר מחליטה שהיא מצטרפת אל מרדכי בתהליך הזה, וחוזרים לעם ישראל. ומכאן והלך הכל מתגלגל. ההסבר הזה הוא אפשרי, אגב, יש לו מקור גם בגמרא. כתוב על הגיא, שומר אנשים, שהוא מאוד אהב את אסתר, ממש מצא חן בעיניו, ואז מה שהוא עשה, וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. שהוא עשה לה כזה איזה צ'ופר, נתן צ'ופר לאסתר, וישנע לטוב בית הנשים. מה הצ'ופר שהוא נתן לאסתר? צ'ופר הכוונה הטבה מיוחדת. כן, למי שלא יודע, זה מילה בפרסית עתיקה. ואז הוא אומר בעצם, אז יש בגמרא שלוש דעות, רב, שמואל, רבי יוחנן. רב אומר, מה זה שינה אותה לטוב? נתן לה מאכל יהודי. כלומר, אסתר הייתה הולכת בבוקר להגי ואומרת לו, אתה יודע, לארוחת צהריים הייתי מאוד רוצה, יש מסעדה של איזה יהודי מחוץ לארמון שמה, המאכלים שהוא עושה, הוא עושה קוגל כל כך טוב, אני מבקשת שתביא משם. תוסיף גם הרינג. כן? והגי היה מביא לה מאכל יהודי. דעה שנייה של רבי יוחנן. שהוא היה מביא לה זרעונים. אני חושב שזה רבי יוחנן, זה לא שמואל. מה זה זרעונים? קטניות. קטניות, למה זה טוב? כי זה טוב למראה האור. זה עושה אור יפה, כן, רצה לשנות אותה לטוב, כדי שהיא תהיה יפה בעיני המלך, נתן לה זרעונים. דעה שלישית בגמרא, שהוא פינק אותה, שהוא נתן לה קדלי דחזירי, קוטלי חזיר, וזה הפינוק שהוא נתן לאסתר. לפי השיטה הזאת, נראה לי שהיא לא הקפידה על חלק. כן. אם כי, צריך לומר, אם תסתכלו בגמרא, תראו שמה שיש תוספות. והתוספות הוסיפו שורה אחת על הגמרא. הם הוסיפו, וחס ושלום לא הייתה אוכלת. עכשיו, אני רק רוצה לדעת איך הבינו את הגמרא לפני שהתוספות הוסיפו את השורה הזאת. זה הכל. טוב, בכל מקרה, אנחנו רואים כן שמרדכי ואסתר, אפשר להבין אותם בכל מיני אופנים. אז אחד האופנים זה זה. ואז מילי עולה שאלה. א', מה באמת קרה? ב', למה זה לא כתוב? כן. כן.
למה המן רצה להרוג את כל היהודים? זה היה כולה בגלל מרדכי? ולמה המלך לא גידל את מרדכי? הרי ידעו שאסתר באה ממרדכי.
נכון. אז שתי שאלות, מדוע למה המן רוצה להרוג את כל היהודים? זה כבר כתוב במגילה, עם מרדכי. הוא לא משתחווה, הרי כי יגיד להם אשר הוא יהודי, ימצא איזה תירוץ. אבל בגלל יהדותו הוא לא רוצה להשתחוות, אבל אם זה ככה אני הורג את כולם. זה לא פרופורציונלי, תשאל את היטלר. כן? או שדרך יהודי אחד הוא ראה את כל עם ישראל. זה לא צריך להיות, איך לומר, זה לא צריך להיות רציונלי מסיבה פשוטה. זאת בדיוק השיטה של עמלק, כן? הרי ויספר המן לאוהביו ולזרש אשתו את כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על כל השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה אל המשתה אשר עשתה עם המלך כי מותי. וגם למחר אני קראו לה עם המלך. תרגום, פסגת כל ההצלחות האפשריות. ואומר, וכל זה איננו שווה לי, כי יש אחד שלא משתחווה. זאת אומרת, המן הוא אדם, אפשר לומר, אבסולוטי. הוא רוצה את הכל. או הכל או לא כלום. אם זה לא הכל, מה זה שווה? עכשיו, יש לו ממי לקבל את זה. יש לו לקבל את זה מהסבא רב רבה שלו. כן, לפי התלמוד, הרי למה יצחק אהב את עשיו? למה? צעיד בפיו זה כתוב בתורה, אבל מה ההסבר שחכמים נתנו לזה? מה? כן, הוא שאל אותו שאלות טובות, נכון? איך מעשרין את המלח ואת התבן? למה זה שאלות טובות כל כך? אולי באמת נשאל שאלה, מה זה לעשר משהו בכלל? ומה זה לעשר? לעשר זה לגלות את הקודש שיש בחולין. המאכל הזה הוא חול, עכשיו אני מעשר, אני הופך חלק ממנו לקודש. אז בעצם מה זה לעשר את המלח ואת התבן? הוא רוצה לגלות את הקדושה בכל. כלומר, הוא אדם אבסולוטי, מוחלט. עכשיו, למה לא מעשרים מלח? למה לא מעשרים מלח? זה לא אוכל? אני דווקא אוכל מלח. זה לא גידולי קרקע, זה רחוק מדי מן החיות. ותבן, זה כן גדל בקרקע. לא, גם שעורים זה מאכל בהמה, כן צריך לעשר. המלח, כן, לא, זה אני הבנתי על המלח, שאלתי עכשיו על התבן. זה פסולת. זה שעורים, זה גם לא מאכל אדם, בכל זאת צריך לעשר. מה עם התבן? זה פסולת. דבר שהוא פסולת, דבר שנזרק, דבר שנזרק, אתה לא מגלה שם הקדושה. כלומר, המלח והתבן מציינים את המעגלים הרחוקים מן הקודש. מה אומר המן? עשיו, מה אומר עשיו? אומר, אני רוצה לגלות קדושה בכל, ואם אני לא מגלה קדושה בכל, אז אצלי אין שום קדוש בעולם. גם לא דגנתי ראש ויצהר. אז זה מסביר לך קצת את העמדה האבסולוטית של המן. מה הייתה השאלה השנייה? למה באמת המלך שכח לגדל את מרדכי? אפשר להגיד עליו שהוא שכח. אבל המהר"ל מפראג יש לו פירוש מדהים על זה. הוא אומר שהמלך יודע בדיוק מה רוצים המן ומרדכי, והוא משחק ביניהם. מגדל את זה על חשבון זה כדי שהם יריבו ביניהם. בכוונה. כן, מרדכי הציל, אני אגדל את המן. כן? ואז הם יתחילו לריב ביניהם, לא יעשו לי בעיות. זה כאילו שחקן שחמט שנמצא מעל השחורים והלבנים כאחד. עכשיו, לכן זה מתאים לשיטה, אומרת שאחשוורוש מלך חכם היה. יש מחלוקת בתלמוד, אם מלך טיפש היה או מלך חכם היה. אם מלך טיפש, אז זה שכח. אם מלך חכם, בכוונה. טוב, בכל מקרה אנחנו אם כן עדיין עם הבעיה. מדוע? א', מה באמת קרה? ב', לא משנה מה קרה, למה זה לא כתוב? עד כאן ברור? טוב. אז אני אגלה לכם את הסוד. אבל לפני כן אני רוצה להגיד עוד משהו. יש עוד מישהו, זה גם מפורסם, שלא מופיע במגילה למרות שהוא נמצא כל הזמן. מי זה? הקדוש ברוך הוא, כן? הרי שמו של הקדוש ברוך הוא לא מוזכר במגילה מתחילתה ועד סופה. דבר שאותה מאוד, אתה מודה לקדוש ברוך הוא על כל הסיפור הזה, ובעצם הקדוש ברוך הוא לא מופיע במגילה. תמוה מאוד. לכאורה זה אפילו עצת המלאק, כן? הרי המלאק, אומרים, אין השם שלם כל זמן שהמלאק בעולם. הנה, המלאק מצליח דווקא. כן? תמחה את זכר המלאק, בינתיים הוא מחה זכר שם שמיים. לא מובן הסיפור הזה. טוב. אחרי כל הנתונים האלה, היה מספיק מתח, נכון? אז בואו נתחיל עכשיו לפתור את הבעיות. הייתי אומר שזה כמעט לא משנה מה באמת קרה. כי כל המגילה בנויה ממשחקים. כל אחד משחק משחק שהוא אחר ממה שהוא באמת. אחשוורוש עושה כאילו, מרדכי עושה כאילו, אסתר עושה כאילו, המן עושה כאילו. כל אחד שם משקר בעצם. כל אחד מסתתר מאחורי דמות אחרת מהדמות האמיתית שלו. אתם יודעים איך קוראים למשחק הזה? תיאטרון. זה הצגת תיאטרון. שבה הדמויות משחקות. כן? אבל השחקן הוא בעצם לא מה שהוא מגלם. זה פוליטיקה, אפשר להגיד, כן, כל אחד משחק אותה. עכשיו בעצם מה שחזל רצו לומר, שמאחורי היהודי המתבולל, מסתתר יהודי שנאמן לקהילה היהודית. מאחורי, בתוכיות היהודי הנאמן לקהילה היהודית, מסתתר יהודי ציוני. מאחורי היהודי הציוני, מסתתר חכם. מאחורי החכם מסתתר נביא. מאחורי הנביא מסתתר הקדוש ברוך הוא. בעצם כל המגילה היא באה להראות לך שזה כמו בובות רוסיות. הנקראות בשם? איך?
בבושקה.
לא נכון. זה טעות מצויה, זה מטריושקה. כל מי שדובר רוסית יודע שהשם האמיתי זה מטריושקה. בסדר? אני מבקש לדייק, כן? עכשיו, זאת אומרת שהמגילה בנויה מקליפות קליפות של זהות. אז איפה במציאות ההיסטורית היו מרדכי ואסתר? האם בבובה הפנימית או בבובה האמצעית או בבובה החיצונית? בעצם מחבר המגילה רוצה שלא תדע. אחר כך חכמים, לפי המסורות, לפי הסברות, כל אחד פירש בכיוון שלו. ראינו שכל הפירושים יש להם מקום אצל חז"ל. אבל בעצם המכוון של מחבר המגילה הוא מכוון אחר. הוא רוצה להראות לך שיש נוכחות נסתרת מאחורי הגלוי. לכן גם הספר נקרא מגילת אסתר. הוא מגלה מה שנסתר. ולכן גם שותים יין, כי ביין אדם מגלה את סודותיו. מי שנכנס יין יצא סוד.
מה שקרה בפועל זו הידיעה ומה שכאילו כל אחד גילם בשכבה שלו זה הבחירה שלו.
לא הבנתי כלום מה שאת אומרת, אבל נאמר ככה, מה שקרה בפועל אני לא יודע, אבל מה שמחבר המגילה רוצה זה שאני אראה את כל האפשרויות ביחד. כלומר שאני אשאל את עצמי מה באמת קרה, ואז אני אגיע למסקנה שהכל אפשרי. אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר ככה. וזה בא לומר בעצם שאלוהים נמצא דווקא מאחורי מסכים. עכשיו, חז"ל אמרו שמגילת אסתר היא הספר האחרון שנכתב בתנ"ך. מבחינה היסטורית, זה היה הספר האחרון שכתוב. לבריאות. מדוע התנ"ך נעצר בעצם? למה זה לא המשיך? כי הנבואה הפסיקה. זאת אומרת, התנ"ך הוא התיאור של התגלות האלוהות בשעה שיש נביאים בעולם. כשאין נביאים, נגמר התנ"ך. בבוא הזמן, אינשאללה, אנחנו נמשיך את התנ"ך, שתתחדש הנבואה, אבל בינתיים עוד לא התחדשה. זה כבר 2400 שנה שכבר אין לנו נביאים, חבל. אבל כשזה יתחדש, יתחדש. אז הייתה בעיה. איך אפשר לסיים את תקופת הנבואה בלי לקבל אינפורמציה מה הולך לקרות אחר כך? האם אלוהים נמצא גם במקום שבו הוא לא מופיע? התשובה היא כן. והיה צריך בשביל זה את המסר הזה. לכן, היה חייב להיות שהמגילה לא תזכיר שם שמיים, כדי שנלמד את הדגם הזה, איך שם שמיים מתגלה כשאין גילוי. לכן אמרו חז"ל, המלך, אחשוורוש, זה מלכו של עולם וכו'. עכשיו אני מתחיל להבין משהו. ידוע שיש בעולם משחק, דיברנו על זה, קוראים לזה תיאטרון, נכון? מי המציא את זה? היוונים, נכון? כלומר, התיאטרון זאת המצאה יוונית, לא המצאה יהודית. ומדוע? צריך לזכור קצת משהו. התיאטרון היווני במקור זה היה אקט דתי, זה הטקס דתי. תראו למשל התיאטרון הרומי בבית שען, אתם תראו שם יש מזבח בתיאטרון, ואת ההצגה היו מתחילים עם הקרבה לאלים. זה חלק מהעניין. מי היה מופיע על גבי הבמה? בהצגות העתיקות הציגו רק אלים, לא בני אדם. יותר מאוחר גם בני אדם, אבל זה התחיל עם אלים. והשחקנים היו לובשים מסכה, כדי לציין שזה לא הם. כן? המסכה זה מסכה של פורים, שעל ידה אתה בעצם מנחש שמאחורי המסכה הזאת אמור להיות איזשהו אל. ואז בעצם מה זה אומר? הרי הם ידעו שזה לא אלים על הבמה. רואים, אנחנו מצפים, עושים תרגילים על יבש, עד שהאלים יסכימו להופיע על הבמה. בינתיים הם לא מופיעים, אז נעשה חזרות. לפי זה מובן, מדוע אצל היהודים אין תיאטרון? כי האלוה הגיע. משה רבנו הגיע. אין? כלומר, הוא לא מגלם את הדמות, הוא הדמות. אז הוא לא צריך לעשות תיאטרון. אנחנו רואים את ההצגה האמיתית. מתי התחילו הצגות תיאטרון אצל היהודים? הצגות של פורים. זאת אומרת, מפורים ואילך, אנחנו מתחילים להיות שחקני תיאטרון. אנחנו צריכים איזשהו ביטחון שמאחורי הגלוי יש איזשהו נסתר. גילוי ונסתר, זה ההבדל שיש בין בכתב לבין בעל פה. דבר שכתוב זה גלוי. דבר שבעל פה הוא לא כתוב. אבל מה כותבים? כותבים דברים שנאמרו. פעם אמרו, אחרי מה שאמרו כתבו. אז הכתב זה מה שנשאר מן הדיבור. אפשר לומר, מסתיימת הנבואה, נגמר הדיבור. אז מה אנחנו מקבלים? ספר. נגמרה נבואת משה, קיבלנו ספר. 5 חומשי תורה. נגמרה נבואת הנביאים, קיבלנו ספר, מגילת אסתר. ולכן יש גם הלכות לגבי כתיבת המגילה, שהן דומות להלכות של כתיבת ספר תורה. כן, זה ההלכה של דברי שלום ואמת, מלמד שצריכה סרטוט כאמיתה של תורה. בקיצור, יש איזו התייחסות את מגילת אסתר, כאילו אותו חלק של התורה שגנוז. אם תשימו לב אגב, מספר המילים בתורה שמדברים על המלאק, בפרשיות, יש שתי פרשיות על המלאק בתורה. אחת בפרשת בשלח, אחת פרשת כי תצא. מספר האותיות, סליחה. של המגילה, של הקטעים האלה, של הפרשיות האלה, זה כמספר הפסוקים של מגילת אסתר. זאת אומרת, המגילה מגלה חלק מסוים של התורה שבכתב, שהיה גנוז, והוא מופיע לפני הפסקת הנבואה. אהה, זה מתחיל להיות מעניין. יש עוד משהו שכתוב ולא אומרים. אתם יודעים מה זה? שם השם, י' כ' ו' כ'. כותבים ולא אומרים. דבר תמוע מאוד. יש בעולם הרוחני, יש דתות שנותנות לאלוהים שם. God, Theos, Allah, Dieu וכו'. כן? יש כל מיני שמות, כן. ויש דתות ושיטות רוחניות בעולם, במיוחד במזרח, שאומרים שלאלוהות אין שם. כן? אם קראתם, ודאי קראתם. בדאו דה צ'ינג אומר, הדאו הנקרא בשם איננו הטאו. טאו אשר תוכל לכנותו איננו הטאו. נטול השם הוא מקור ריבות אלפי דברים. טוב, בסדר. אז יש מחלוקת בין מזרח למערב, האם יש לאלוהים שם או לא. מה היהדות אומרת? יש או לא? יש ולא אומרים. מוזר מאוד. שם זה כדי לומר אותו. אם זה כדי לא לומר, אז אל תגיד שם בכלל. עכשיו, אם כן, יש בתורה שם שלא אומרים אותו, ולשם הזה שלא אומרים אותו, יש לו שם. יש שם לשם. מה? כן, זה שם אדוני, א' ד' נ' י', זה כן אומרים. שם הוויה לא אומרים, שם אדנות כן אומרים. אז יש פה איזה מין משחק בין גלוי ונסתר. האמת היא זה מובן. העולם, הוא מגלה את השם או מסתיר אותו? אני מקבל פה שלוש תשובות. יש כאלה, ארבע תשובות קיבלתי. יש כאלה שאמרו מגלה, יש כאלה שאמרו מסתיר, יש כאלה שאמרו מגלה ומסתיר, ויש פה רוב דומם שלא יודע מה לומר, או לא רוצה. אז יש ארבע שיטות, נכון? עכשיו אני אגיד לכם את האמת. עכשיו, מה האמת? פשוט מאוד. בבריאת העולם, השם מסתתר מאחורי עולמו. בעשרה מאמרות נברא העולם. למה הוא החליט להסתתר? שיקולים שלו, שלא ניכנס אליהם עכשיו, אבל אלוהים החליט שהוא מסתתר. אבל הוא לא השאיר אותנו ככה, גם הוא התגלה. מתי? מעמד הר סיני, עשרת? מאמרות או דיברות? תחליטו. מאמרות מסתירים אותו, דיברות מגלים אותו. האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, נכון? שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. מה פירוש האומר דבר? מי שהופך את המאמרות לדיברות, גואל את העולם מגלותו. מביא גאולה לעולם, הרי העולם נמצא בגלות מהאלוהות. אז ברגע שאומרים את הנסתר, העולם נגאל. וזה בדיוק מה שעשתה אסתר. היא אמרה למלך, אתה יודע, מרדכי אמר לי, מרדכי, רגע, מרדכי זה היהודי, אז גם את יהודיה. אבל היה אסור לגלות. כשהיא גילתה את הנסתר, נהייתה גאולה. וזה מה שמסביר ספר הזוהר, שעל ידי גילוי סתרי תורה, תבוא הגאולה. זה מפורש במשנה, אבטליון אומר, חכמים שימו את הזוהר בדבריכם, כדי שתצאו מן הגלות, נכון? זה במסכת אבות. שאבטליון אומר, חכמים, לבריאות, חכמים שימו את הזוהר בדבריכם, לבריאות, כדי שתצאו מן הגלות, נכון? ככה כתוב? נכון, הנוסח שמה זה חכמים יזהרו בדבריכם, שמה תחובו חובת גלות, אבל זה בדיוק זה. יזהרו, שימו את הזוהר, ברור, מה זה לי... והמזהיר ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמונה. מה זה המזהיר? מי שזוהר. כן? גם עבדך נזהר בהם, מקבל זוהר מפיקודיך. זאת אומרת שיש במגילה איזו מגמה של התגלות מתמדת דרך הנסתר. עכשיו, זה מובן, אם כן לפי זה, מה שכתוב בתחילת המשנה במסכת מגילה. איך מתחילה המשנה במסכת מגילה? מגילה נקראת ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', בתד ו', לא פחות ולא יותר. כלומר, יש חמישה זמנים בחודש אדר, שבהם עשויים לקרוא את המגילה. תלוי לפי המקום, לפי הזמן, אבל יש בעצם חמש אפשרויות. יוד א' באדר, יוד ב', יוד ג', יוד ד' ותד ו'. לא פחות ולא יותר. מוזר התוספת הזאת. מי שיודע פה מתמטיקה יגיד לי כמה זה י' פלוס י' ב' פלוס י' ג' פלוס י' ד' פלוס ת' ו'. כמה אתה אומר? 65. עוד הצעות? אין עוד הצעה? 11 ועוד 12 ועוד 13 ועוד 14 ועוד 15. כמה זה יוצא? 55? 61, פעמיים חי, זכה. התשובה הנכונה היא שזה 65. 65, א', כי זה מספר יפה, ב', כי זאת האמת, ג'. 65 זה הגימטריה של שם אדוני, א', ד', נ', י', זה 65. זאת אומרת שהמגילה היא הגילוי של שם הוויה. לא פחות ולא יותר. מה זה פחות מ-11? 10. 10. כמה זה יותר מ-15? 10 ועוד 16 זה יוצא? 26. שם הוויה. אסור לומר אותו. זאת אומרת שהמגילה היא גילוי של שם הוויה בתור שם אדנות. זה הכל, זה דברים פשוטים. עכשיו, אם זה נכון מה שאמרנו, יוצא שאם הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל נביא, שאחרי כל חכם, שאחרי כל ציוני, שאחרי כל גלותי, שאחרי כל מתבולל. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא איפה?
מאחורי המתבולל.
הוא נמצא בכל מקום. אפילו באחורי הבן גולל. הוא נמצא בכל. נשאלת השאלה, לפי היהדות, אלוהים נמצא בכל או לא? אני לא יודע, אני קראתי בחז"ל שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו, אז הוא לא בכל מקום. נכון? האמת היא שהדבר הזה הוא שורש המחלוקת בין החסידים למתנגדים. החסידים אומרים אלוהים בכל מקום, לתתר פנוי מיני. והמתנגדים אומרים, זה עבודה זרה, איך אתם אומרים שאלוהים בכל מקום? עד רבה, מחוץ לכל מקום. עולה השאלה, האם החסידים צודקים? כן? אם הם צודקים, אז למה אתה לא משתחווה לעצמך? אם אתה אלוה. כן? המן הייתה לו סברה כזאת. כן, מה אתה אומר?
קטונתי, אבל נראה לי שאפשר להשב את זה בזה בקלות.
איך?
ששניהם צודקים, כי זה מה שכתוב בחז"ל, כמו שאני מבין את זה, זה שאין העולם מקומו, כלומר, הוא הרבה יותר מכל מה שאנחנו רואים. אבל עדיין זה הכל אלוקות.
אפשר. זה הסבר חסידי. אני אגיד לך משהו. תן לי להסביר. אני גם כן פה, יש לי זכות לדבר. החסידים צודקים בסוף. כי זה סוד. אסור לגלות את זה. כי אם הכל אלוהות, אז אין הבדל בין טוב לרע. אין הבדל בין טוב לרע, אין מוסר. מה? רמות התגלות, זה אני מסכים, אבל ברגע שאמרת רמות, אז כבר אמרת לא הכל. מה עושה את ההבדל? לכן אמרו חכמים על קורח. קורח שהחליט שאין הבדלים. אמרו חכמים, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? מה פירוש המילה שטות? מה פירוש המילה שטות? שטות זה שהכל בשיטה אחת, באותו גובה. ואמרו חכמים במסכת יומא, שיקור העולם לפניו כמישור. העולם כמישור. כלומר, אין הבדלי מדרגות. לפי זה אין הבדל בין המן למרדכי. אין הבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. מותר להגיד דבר כזה? אם אתה שיקור, אתה יכול. כי כשאתה שיקור, אתה מגיע באמת להכרה הזאת שהכל אחד. אבל סתם ככה, כל השנה אתה לא יכול לומר את זה. אבל בסוף השנה אפשר לומר. מתי זה סוף השנה? איזה חודש? חודש אדר. מה התוקף של החודש? מילוי הירח. כשהירח מלא, בסוף החודש האחרון, אפשר לומר את זה. זאת אומרת שיש איזשהו זמן שבו הדבר הזה מופיע. וזה נקרא עד דלא ידע. אגב, לא לשתות יותר מדי, זה מסוכן. ב' נהגו שרק גברים שותים, לא נשים. נשים לא שותות. ואני אסביר לכם גם למה. כי אצל נשים, כך אמרו הפוסקים, זה מגונה, אישה שיקורה. מה שאין כן גבר, זה גם מגונה. אבל מה אפשר לעשות? יש להם רוחניות יתרה. עכשיו, הנקודה הזאת שלא ידע, אם כן זה השגה מאוד גבוהה. וזה, את ההשגה הזאת השיג משה רבנו, שיום הברית מילה שלו זה בפורים. כשכתוב בפרשת כי תישא, ומשה לא ידע. נכון? מדהים, משה בדרך כלל יודע. אבל לפעמים משה לא יודע, ומשה לא ידע. מתי משה לא ידע? כי ריבונו של עולם, אני מביא לכם פסוק. שאומר הוא משה לא ידע, ואת אומר לי בנות צלופחד. נו, באמת. הוא משה לא ידע, זה קרה לו בזמן שקרה נור פניו. כי, בזמן שקרה נור פניו, משה הגיע למדרגת עדי לא ידע. ואז הוא שם על פניו, מה הוא שם על פניו? מסכה של פורים. זאת אומרת, בנשאלת השאלה, למה משה שם על פניו את המסווה הזה? מה הוא רצה? הרי מתי משה שם מסווה על פניו? האם מישהו יודע? אה? שהפסיק לדבר עם בני ישראל. כשהוא היה מדבר, היה מדבר איתם עם פנים גלויות, למרות שהפנים היו קורנות. היה מסיים לדבר, שם על פניו מסווה. תעשה הפוך. אם אתה כזה מפחיד בגלל ההקרנה, תשים על פניך מסווה כשאתה מדבר. כשאתה הולך, תוריד את המסווה. אלא שמשה רצה ללמד את בני ישראל שתי מדרגות בתורה. מדרגת ידיעה. מה זה, מה מלמדים? תורת הנגלה. הוא מלמד את זה כשפניו גלויות. הוא צריך להיות דומה למה שהוא מלמד. הוא רצה גם שהם יגיעו למדרגה שלו. הוא לא יודע. אני רוצה שכולם לא ידעו. כן? אם לא ידעת למה התכסית, כי אני רוצה שכולם לא ידעו. ולכן משה מביא את עם ישראל למדרגת אי ידיעה על ידי כיסוי הפנים שלו בסוף הדיבור. ואת זה הוא עושה כשצריך לבטל את עגל המסכה ולהחליף אותו במסכה של פורים. הוא רוצה, כשהוא נחשף אליהם, הוא מלמד אותם את התורה החשופה, דהיינו תורת הנגלה. נכון? הוא רוצה ללמד אותם את החוויה של האי ידיעה, שזה תורת הנסתר. בתורת הנסתר יש אי ידיעה. ראיתי? לאו? כן. אז כדי שהם יחוו את זה, הוא צריך גם לחסות את פניו. ואז הם חווים אי ידיעה. ואז הם קולטים משהו מהאי ידיעה שלו, מהעד דלא ידע שלו. עד כאן מובן? אוקיי. טוב, אז חג שמח. שלום.